רבותיי, אני ברשותכם, אני רוצה לחזור על הנושא ואחר נראה את זה בתוך הכתובים. קודם כל נתחיל בגמרא. הגמרא דנה בשאלה, יותר נכון בהתחלה המשנה, אחר כך הגמרא, מתי קוראים קריאת שמע בערבית? אומרת המשנה, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, ולמדנו כבר שזה צאת הכוכבים. אחר כך המשנה ממשיכה, עד מתי? רבי אליעזר אומר, עד סוף השמורה הראשונה. רבן גמליאל אומר, עד עלות השחר, וחכמים אומרים, עד חצות. ככה אומרת המשנה. הגמרא שמתייחסת, זו דרכה של הגמרא דרך אגב, להתייחס למשנה, לברר את המשנה. היא אומרת, מה זאת אומרת סוף השמורה הראשונה? שאלה כמה משמרות יש בלילה. אם יש שלוש משמרות, זה שעה אחרת. אם זה ארבע משמרות, זה שעה אחרת. והיא מביאה הגמרא שיש שתי דעות בין החכמים. יש מי שאומר שהלילה מתחלק לשלוש משמרות. דהיינו, כל משמרת זה ארבע שעות. אם זה 12 שעות הלילה, אז כל משמרת זה ארבע שעות. ויש מי שאומר שארבע משמרות יש בלילה. אתה אומר, כל משמרת זה שלוש שעות. אז והגמרא דנה בסוגיה הזאת, והרב יצאל כאן, כשהוא מדבר על שלוש משמרות אב הלילה, וארבע משמרות אב הלילה, הוא מאוד מעמיק בסוגיה הזאת, ומביא אותנו לברר נושא של בעצם כל העניין הזה של השתלמות האדם. מהו האדם השלם? והוא עושה את זה בדרך מאוד מקורית, דרך מעשה המרכבה. ואנחנו נראה איך בסוף מעשה המרכבה הזה משתלב בשאלה הזאת עם שלוש משמרות אהבה הלילה, או ארבע משמרות אהבה הלילה. אז זה הכותרת של הסוגיה הזאת. אנחנו נתחיל לקרוא את הסוגיה מההתחלה, ונראה את זה. אבל לפני אני רוצה להסביר. מעשה מרכבה, יש מעשה בראשית, יש מעשה מרכבה. זה נקרא תורת הסוד. כן, תורת הסוד, המשנה בעצמה אומרת במסכת חגיגה, אין דורשין בעריות בשלושה, ולא מעשה בראשית בשניים, ולא מעשה מרכבה באחד, אלא אם כן הוא חכם ומבין מדעתו. מה זה חכם ומבין מדעתו? חבד, רק חבדניקים. חכם, חוכמה, בינה, דעת. חכם ומבין מדעתו. אם הוא חבדניק, בסדר. באמת, חבדניקים קצת עוסקים בפנימיות התורה, דברים כאלה. אבל בעצם הרמב״ם וכל הפרשנים וגם הגמרא בעצמה דנה, למה באמת מסתירים את תורת הסוד? איך נקרא סוד? סוד השם למי? ליראיו. לא כל אדם הוא ירא שמיים. אז מעשה בראשית, מעשה בראשית, כמו שכתוב בתורה, שזה לא כפשוטם. זה דברים מאוד עמוקים, מסתתרים מאחורי כל דבר ודבר. ואותו דבר מעשה מרכבה, שזה מדובר על המרכבה שראה יחזקאל, בפרק א' ביחזקאל, מדבר שם על שלוש חיות, הוא מדבר על שור, על אריה, על נשר ועל אדם. בעצם גם אדם הוא גם מין חיה כזאת נאמר. זה נקרא מעשה מרכבה, וגם זה דברים לא כפשוטם, אלא דברים מאוד עמוקים, ולא כל האנשים יכולים, איך אומרים, לסלול למים עמוקים ולהבין את הדברים, את הדברים כהווייתם, והם יכולים להתחיל לדמיין לעצמם כל מיני דברים, ופשוט לא להיות באמת, ולימוד התורה זה בירור האמת. לכן, אנחנו אומרים, לא עוסקים בדברים האלה, אלא אם כן, אדם ראוי לדבר הזה. קודם כל הוא ירא שמיים. סוד השם אמרנו למי? ליראיו, מי שירד שמיים. תלך תדע אם אתה ירא שמיים או לא. איך אני יודע אם אני ירא שמיים או לא? לי יש מכשיר כזה, איפה המכשיר הזה? אני עושה ככה, זה ירא שמיים. אבל באמת, איך אפשר לדעת? הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב, הוא יודע מי ירא שמיים באמת. לכן קוראים לאנשים האלה שעוסקים בסוד, קוראים להם מקובלים. יש ביטוי כזה, מקובלים. אז ראיתי פירוש, למה קוראים להם מקובלים? כי מלשון מקבלים. הם מקבלים. מה הם מקבלים? מקבלים רוח הקודש. מקבלים הערה מהשמיים, מאלוקים. זאת אומרת, רק אדם שהוא מכשיר את עצמו מבחינה תורנית, מבחינת תיקון המידות, מזכך את עצמו, מתאר את עצמו, אז הוא מבחינת כלי שהאור מאיר בתוכו, חודר לתוכו, הוא מבין את אותם מעשי מרכבה או אותם מעשי בראשית. אבל הרב, בכל זאת, למרות שיש, כמו שאמרתי, המלצה והדרכה, גם הלכה למעשה, לא לעסוק בנושא המרכבה ולא בנושא בראשית, אלא אם כן האדם ראוי לכך, מילי קרסו, בשס, בפוסקים וכו'. הרב עושה כאן בפן שהוא נוגע לכל אחד ואחד. דווקא דרך הסבר מיוחד במינו, פן מיוחד, צד מיוחד במינו של מעשה המרכבה, והדבר הזה יכול לעזור אפילו לאנשים פשוטים כמונו, שלא מילים, לא בשס ולא בפוסקים ולא במי יודע מה, זה יכול לעזור לנו לבנות את עצמנו. מי שרוצה לבנות את עצמו ירים רגע את היד. אנחנו נכנסים לקורס משרד העבודה לבנייה, איך בונים את עצמנו. בסדר? בוא נקרא את הדברים. מי שיצליח בסוף נעשה לו בחינה, נראה אם הוא בנה את עצמו או לא בנה את עצמו. ואיך זה מתקשר לסוגיה שלנו של השלוש משמרות או ארבע משמרות, נבין את זה בהמשך הדרך. בסדר? בוא נקרא את הדברים. יש לכם את הדפים בבקשה? כן. איפה שכתוב היי, דף ג' היי, מצד שמאל. כן. ראיתי, אומר כאן הרב, להבין בינה בדברי חכמים ז"ל, ומה יהיה שורש המחלוקת עם ג' משמרותה והלילה, או ארבע משמרותה והלילה. יש לכם את זה? עכשיו, הוא פותח כאן סוגריים, אני אקרא את הסוגריים, והוא מסביר כאן מדוע בכל זאת, למרות שזה סוד, בכל זאת הוא עוסק בדברים האלה. אף על פי שעיקרי הדברים גבוהים מאוד, ולא ידע בהם בעוני עד מה, הרב בעצמו אומר, אני לא, כמה אני יכול לדעת בדברים הפנימיים האלה. עם כל זה, על חסדו יתברך השאל, שיוכנני דעה להשכיל מעט, אך אפס קצהו, מחוכמה דברי קודשם ז"ל, ונחקור תחילה לפי שכלנו על עיקר שיר המלאכים, מה עניינו על פי יסודי האמונה. כי הגמרא בהמשך אומרת שיש משמרות בארץ, דיינו בעולם שלנו, בלילה הכוונה, ויש משמרות בשמיים. משמרות בשמיים זה משמרות של מלאכים. מה זה העניין של המלאכים, ומה זה המשמרות של שמיים, ומה זה ארץ, נראה את זה בהמשך. ואחר כך נבוא לבאר במה יתלה המחלוקת זו, עם ארבע משמרות הם או ג'. והנה מצינו במרכבה ביחזקאל, שהם ארבע פנים. ארבע פנים יש במרכבה הזאת, ואנחנו נתייחס בהתחלה על הדברים כפשוטם. אמרנו, מרכבה מלשון הרכבה. זה דבר מורכב, לא דבר פשוט. המרכבה היא לא פשוטה, היא דבר מורכבת, למרות שסך הכל המרכבה זה דבר אחד. אבל היא מורכבת מפנים שונים. מהם הפנים שהמרכבה מורכבת? פני שור, פני אריה, פני נשר, פני אדם. ארבע פנים. שור, אריה, נשר, אדם. ככה המרכבה שמתוארת בספר יחזקאל. ואף על פי שיש בינים אלו דברי אלוקים חיים גבוהים נהדרים בקודש, אשר איני כדאי לדבר בהם מכל מקום, בעזרת השם, אדבר מעט, כן, חוזר, אבל אדבר, קצת אדבר על הנושא הזאת, של ארבע פנים בהקשר אלינו כאנשים פשוטים, מה הם מרמזים לנו ארבעת הפנים האלה? על פי פשטם של דברים בזה. כי הנה חז"ל לימדו אותנו, על פי באלוקים נעשה חיים. האדם נברא בצלם אלוקים. השואלים, מה זה נקרא בצלם אלוקים? זאת אומרת, כל אחד מאיתנו, כל אדם באשר הוא אדם, המיוחד באדם, במין האנושי, שהוא נברא בצלם אלוקים. יש ספר חשוב מאוד שקוראים לו נפש החיים של רבי חיים מוולוז'ין, שהוא מסביר בתחילת הספר מה זה נקרא בצלם אלוקים. מה המהות של האדם שהוא נברא בצלם אלוקים? אז הוא מסביר קודם כל מה זה המושג אלוקים. הוא אומר, המושג אלוקים, לפי שאנחנו צריכים להתכוון בהברכות, זה בעל הכוחות כולם. יש שם ההוויה, י' ו' ו' שהוא מבטא את הווייתו, את מציאותו של הקדוש ברוך הוא, שיש מציאות השם בעולם, נקרא שם ההוויה, ומהווה את הכל, את כל השם מהווה את כל הבריאה, והקדוש ברוך הוא בעצמו, לית מחשבה תפיסה בכלל, זאת אומרת, זה דבר בלתי נתפס, הקדוש ברוך הוא בעצמו. אבל הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמו, מתגלה בעולמו, אם זה בטבע, אם זה בתורה, אם זה באדם. זאת אומרת, ריבונו של עולם עושה איתנו חסד, אומר, אותי בעצמי אתם לא יכולים, אני מסתתר. כל מסתתר, אנחנו לא... אבל את רצוני אתם יכולים לגלות. הרצון של האלוקים נמצא בכל מקום. לית אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי מהרצון של אלוקים. ומהו הרצון של אלוקים? מישהו ראה פעם את הרצון של אלוקים? לא ראיתם את הרצון של אלוקים?
זה תורה, לא?
יפה מאוד, איך אתה יודע? מה זה תורה? זה רצון אלוקים. האלוקים רוצה שאנחנו נקיים את רצונו, כבד את אביך ואת אמך, מה זה? זה רצון אלוקים או לא? מה אתם אומרים? הנה, גילינו את רצון אלוקים. לכבד תורים זה רצון אלוקי. והרצון הזה מתגלה בתורה, אבל לא רק בתורה. הרצון הזה מתגלה בכל מקום. הוא נמצא בכל מקום, אבל הוא מתגלה על ידינו כל אחד לפי מדרגתו. אם אתה הולך בדרך האלוקים, אתה מגלה באיזה מידה את רצון האלוקים. אם אתה לא הולך בדרך האלוקים, אתה לא מגלה את הרצון של האלוקים, אתה נמצא בעולם שאין בו בכלל רצון אלוקים וכו'. אז זה, מעשיך יקרבוך, לאן? לרצון האלוקים. מעשיך ירחקוך, לאן? או ממי? לרצון האלוקים. זאת אומרת, הרצון האלוקי, הוא, יש לו קשר אלינו, כבני אדם, זה הרצון האלוקי. בצלם אלוקים עשה את האדם, אומר בנפש החיים, באדם יש מידה שקוראים לה בחירה חופשית. הבחירה החופשית זה מהות האדם. באדם יש שכל, יש תבונה. ככה הוא ברא אותנו, בהבדל מהחיות ומכל הדברים האחרים. השכל, הבחירה, היכולת להנהיג את עצמנו, כמו שהאלוקים, המושג אלוקים זה בעל הכוחות כולם, אתה בעל הכוחות קודם כל של עצמך. אתה צריך להיות אדם אקטיבי, פעיל, בוחר, על פי מה? על פי השכל שלך. אני אומר ברמה האנושית. אדם שיש לו בחירה, הוא יש בו את מידת האדם. אדם שטוי, אדם משוגע, או חס ושלום, משהו כזה. אנשים כאלה, אין להם אפילו, לא שפיטים אפילו. הם מאבדים את הצלם אלוקים שבהם, לא מבחינה זאת. זאת אומרת, המהות של האדם, שיש בו איזה ניצוץ אלוקי כזה, של יכולת, קוראים לזה יכולת. היכולת לבחור והיכולת להניג את עצמי, זה נקרא הצלם אלוקים שנמצא באדם. אבל לא רק שהאדם משפיע על עצמו, אלא גם משפיע על העולם שהוא חי בתוכו. אנחנו כבני אדם, אנחנו, הייתי אומר, יצור מרכזי. כמו שאומר רמח"ל באחד מדעת תבונות, הוא אומר, אנחנו משולים, כל הבריאה כולה משולה לשעון. פעם היו שעונים, לא כמו היום על בטריה, אבל פעם היו שעונים על גלגלים כאלה. כן? ככה יש שעונים. גם היום יש דברים כאלה.
יש עדיין, זה יקר.
כן. לא, אני כבר לא... בדור שלי, אני זוכר, כשהייתי ילד, הייתי מפרק שעונים, הייתי אוהב מפרק שעונים. רק פותח מלא גלגלי שיניים. אז, אבל הפרינציפ של השעון בנוי שיש קפיץ. ובקפיץ, אתה, היינו עושים כבר, מקוננים את הקפיץ הזה, והקפיץ הזה, יש לו גלגל שיניים קטן, והוא מגלגל שיניים, עוד גלגל שיניים יותר גדול, ועוד יותר, זה היה טכניקה כזאת, ובסוף זה היה מראה לנו את השעה. זה נקרא הציור הזה, שכאילו אתה מכונן את כל השעון, אתה בעצמך על ידי הקפיץ הזה, אתה ממלא אותו, ומראה לך ככה את השעה. משל, נמשל, העולם. העולם זה כמו שעון אחד גדול. האדם בתוך העולם הוא עם הקפיץ הקטן הזה. ומה שאתה רואה בעולם, אל תחשוב שהדבר הזה לא נוגע אליך. אתה מראה את השעה. אתה על ידי זה שאתה מגלגל את הקפיץ. כל הגלגלי שיניים מושפעים מהגלגול הזה של מתיחת הקפיץ הזה. ובסוף זה מראה לך את השעה. סליחה שאני ממחיש את זה בצורה. כל אחד מאיתנו הוא ציר מרכזי בעולם. כל המין האנושי וכל אחד בתוך המין האנושי, ועם ישראל בתוך המין האנושי, עם ייחודי, עם מרכזי, שהוא הקפיץ שמגלגל את כל גלגלי השיניים. אז כשהקפיץ מתוח בסדר, מראים שהכל בסדר. אבל כשלא, מה קורה להכל? הכל עומד. אתה לא רואה את השעה. זה נקרא בצלם אלוקים עשה את האדם. לא רק הקדוש ברוך הוא מגלגל את הכל. אנחנו שותפים לגלגול הזה של כל הבריאה כולה. משפיעים על כל ההוויה כולה. זה מובן הדבר. זה המיוחד באדם. אתה לא טיפוס פסיבי. במהות שלך אתה אקטיבי. אתה לא רק נפעל, אתה פועל. יש לך אחריות. לא רק לעצמך, לא רק למשפחתך, אלא גם לעמך וגם לאנושות כולה, לעולם כולו. ההתנהגות שלך משפיעה בין שתהיה מודע לזה, בין שלא תהיה מודע לזה. אתה יכול לגרום להערת העולם, אתה יכול לגרום לחורבן העולם, כמו המבול או כמו הדברים מהסוג. זה מובן הדבר הזה. על זה מדבר כאן. מי רצה לשאול שאלה כאן? מישהו ירים את היד בטעות. בסדר. התשאלו שלה, זה מאוד מעניין השאלות שלכם. מתלמידה יותר, מכולם כתוב. טוב, אז בוא נראה איך הוא בונה את זה על ארבעת הפנים האלה שדיברנו עליהם. זה נקרא באלוקים נעשה חיים. דיינו, במידת צלם אלוקים שבנו נעשה חיים. אתה צריך לדעת שיש לך מידה כזאת של יכולת השפעה. יכולת להאיר את העולם, לבנות את העולם של עצמך ושל העולם כולו, אבל גם להרוס את הכל. יש לך בכוחו של האדם גם להאיר וגם לחבות, גם לבנות וגם להרוס. זה דבר שיש בו, זה הבחירה החופשית, יש בו מצד אחד סיכוי גדול ויצירתיות גדולה ואחריות גדולה, אבל יש בו גם סיכון גדול. אנחנו יכולים לעשות שטויות. על זה מדבר כאן. והלימוד כאמור, הנושא שלנו, איך אנחנו בונים את עצמנו ואת עולמנו בצורה נכונה, על פי החיות האלה, ובסוף על פי המשמרות האלה שדיברנו עליהן. בוא נראה. שבזמן שישראל עושים רצונו של מקום, הכוונה היא רצונו של הבורא, מוסיפים כוח בגבורה של מעלה. כשאנחנו עושים מעשה טוב, אנחנו מותחים את הקפיץ של השעון, והגלגלים האלה מגיעים עד למעלה. העבודה צורך גבוה. גבוה, זאת אומרת, בעולמות גבוהים. ריבונו של עולם, מאוד מבסוט שאנחנו עושים טובים. ולא רק זה. יש, כמו שאומרים, אנחנו עושים למטה דברים טובים, למעלה זה משפיע, וזה מוריד אלינו דברים טובים, אל האנושות, אל האדם, ומאיר, הדברים הטובים לא הולכים לאיבוד, הם מאירים אלינו. ומקדישים ישראל, כשהם עושים מעשים טובים, ומוסיפים כוח בעליונים, בעולמות, אותם עולמות שהם נסתרים מנגד עינינו, אבל הם קיימים, אותם עולמות שהם כמו עולם הגלגלים, עולם המלאכים, ויש מדרגות בעולמות שאנחנו יודעים שהם פועלים בתוך עולמנו, אבל הם מושפעים על ידינו, על ידי בני האדם, על ידי ההתנהגות של האנשים כאן בעולם הזה. על ידי תורתם ועבודתם של בני ישראל, והילוכם בדרכי השם יתברך, והידבקם במידותיו וידיעתם את שמו יתברך. כן, בבקשה.
האם זה מפה אני יכול להסיק שבעצם כמו שבתקופת חורבן בית שני שהרס בירושלים של מעלה, בגלות בעצם אנחנו בנינו בהרבה מאוד את בירושלים של מעלה, ועכשיו אנחנו מחכים.
אני לא יודע למה אתה מתכוון כשאתה אומר ירושלים של מעלה וירושלים של מטה, אבל למעלה זה שמיים, למטה זה ארץ. מה ההבדל בין שמיים לארץ באופן עקרוני? קודם כל, שמיים זה דבר אינסופי. סתם שואלים איפה אלוקים, מה אומרים? מה שמיים? למה? אפילו במבט פשוט שאתה מביט לכוכבים נניח, אתה כבר מביט לאינסוף. שאל את הילד אפילו, מה יש אחרי הכוכבים? מה הוא יגיד? אני שואל אתכם, מה יש אחרי הכוכבים? מה יש אחרי הכוכבים? תגידו, תחשבו רגע, קצת לחשוב. מה יש אחרי כל הקוסמוס, הגלקסיות וכל הדברים האלה? מה יש אחרי כל זה? מי יודע? מי אמר? אף אחד לא יודע. מה יש? אני שואל אתכם. תגידו את האמת. אתם יודעים או לא יודעים? תגיד, לא יודע, זה לא הבושה. לא הבושה. לא הבושה. לא הבושה להגיד את המילה, לא יודע. כשאתה מתייחס אל מהותו של הקדוש ברוך הוא, מה אתה יכול להגיד? הכי הרבה אתה יכול להגיד מה אני? לא יודע. מה אתה כן יודע? דבר מוחשי אתה כן יודע. אומר לך, מה זה? איזה צבע זה? אני יודע. מה הצבע? כחול. בסדר, אני ראיתי. אבל יש דברים שאתה לא יודע אותם. זה מידת הענווה, צריך לדעת את הדבר הזה. זה גדלות להגיד לא יודע. אז הוא אומר, יאללה, שואל, איפה האלוקים? מה הוא אומר? תסתכל לשמיים, אומרים, מה יש שם בשמיים? מה יש שם? אחרי השמיים. לא יודע. אומרים, כמו שאומרים, מה יש בסוף המספרים? זה תרגיל של ילדים קטנים. מתחיל לספור, ילד סופר עד 100, אחר כך עד 1,000, אחר כך 10,000. סופר. וואי, מה יש בסוף? כמה זמן אפשר לספור? יודעים או לא יודעים? אין סוף. יש מושג כזה שנקרא אין סוף. שבו אתה יכול באיזשהו מקום להרשות לעצמך להגיד את המילה לא יודע. זה לא בושה להגיד לא יודע. שמיים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. יש לנו שני מימדים בעולמנו. המימד השמימי, ששורשו, מקורו, במבט הראשון, הוא בלתי ידוע, הוא לא יודע. אתה לא יודע מאיפה זה מתחיל בכלל. באיזשהו מקום, ההשגה שלך, ההשגה שלנו, מוגבלת, ולית מחשבה, תפיסה בכלל, אפילו מחשבה, אתה לא תופן. והמימד הארצי, הפיזי, המוחשי, המורגש, על בראשים ברא אלוקים את השמיים בשני המימדים האלה. ואומרים חכמים, אומר עמק דבר, הנשיא מוולוז'ין, אומר, השמיים, בכל מקום שכתוב שמיים, זה משפיע. בכל מקום שכתוב ארץ, זה מושפע. זכר ונקבה. שמיים וארץ. האלוקים ברא את הבריאה בצורה כזאת, שיש בה אלמנטים משפיעים, ואלמנטים מושפעים. ככה הקדוש ברוך הוא ברא. כל דבר. ניקח דוגמה אפילו בקוסמוס. יש שמש, שהיא מהירה לכוכבים, לכל מי שסובב אותה, לכל הכוכבי הלכת, כל הדברים האלה. יש מושפעים, כדור הארץ מושפע מהשמש, הלבנה מושפעת מהשמש. ככה זה בנוי. ניקח את האטום, זה במקרו, במיקרו, את האטום, האטום יש, אני לא מבין הרבה בתורת הגרעין, אבל יש אלקטרונים, יש שמסתובבים, אבל יש גרעין פנימי, הדבר המניע את הסיבוב הזה של כל האלקטרונים וכל הדברים האלה. אני לא מבין בזה הרבה, הפיזיקלים אומרים יש גרעין, יש נקודה פנימית מרכזית שהיא הגורם, הציר שעליו סובב האטום או משהו כזה. ככה כל הבריאה, כל אדם, יש לב, משפיע על כל הגוף, מזרים דם לכל הגוף. יש מוח, משפיע על כל הגוף. יש הגוף עצמו, יש יחסים הדדיים בין שניהם. זה לא רק שהלב משפיע על הגוף, גם הגוף משפיע באיזה מידה על הלב, נותן לו את הדם, נותן לו חיים וכל הדברים האלה. העולם בנוי משמיים וארץ, ממימד רוחני, ממימד של השפעה, משפיעים, אלמנטים משפיעים, ואלמנטים ארציים מקבלי השפעה, וקשורים אלו באלו. הכל קשור אחד בשני. איש, זכר אומרים, משפיע. אישה, מה? אומרים חכמים, היא מושפעה. עוד פעם בא אלה כאן איזה אברך, תלמיד, זה המהר"ל מפראג אומר את זה. מרגע שהוא שמע את זה, הוא בא הביתה, גברת, אני המשפיע, אני הזכר. כל מה שאת אומרת לי, את חייבת לעשות. את שומעת? כי את החומר, את מקבלת, את הארץ, את המשפיע. מסכנה, אומללה. היא באה אליי, מה עשית לו? מה עשית לו? הוא אומר שהוא גבר. הוא המשפיע. אבל מהר מאוד. הוא למד שהיא הגבר, היא המשפיעה. אמרתי לו, תגידי לו, שאלוקים ברא את האדם דו פרצופים, גם את האישה וגם את האיש, שבכל אדם יש צד משפיע ומושפע. יש אישה שהיא המשפיעה, יש גבר שהוא המושפע. תלמדי אותו את הדבר הזה. בא הביתה, חביבי, הרב שלך אמר שאני המשפיע, לך לזרוק את ההשפע. אני? אני? כן, אתה. אני גם משפיע. יכול לקרוא דבר כזה. אני נזכר במשפיע ומושפע. העולם מורכב משמיים וארץ, מזכר ונקבה, משפיעים ומושפעים, אבל הכל מחובר, הכל מתחבר. כל המהות שלנו, כל העניין שלנו לחבר שמיים ולהכליל אותם. ויחולו השמיים והארץ, אומרים חזה בשבת, אומרים את זה כל יום בשבת. והתכללו, התכללו מלשון כללות. הכל מחובר, הכל זה ביחד, שמיים וארץ, זה מובן. עכשיו אומר כאן הרב, האדם מישראל, עם ישראל וכל אחד מישראל, הוא גורם משפיע על כל העולמות, בהתנהגות שלו, לטוב ולמוטב. לכן, דרך אגב, לנו קוראים בני שם. המילה שם, השורש של שמיים, השורש של המילה שמיים, זה שם. שם, זה שמיים. שם יוד מם. לכן, שונאי יהודים, קוראים להם, איך קוראים להם? אנטי?
שמיים.
שמים.
כמו שמיים.
הם שונאים את היהודים בגלל שיהודים משפיעים בעולם. לכן הם שונאים אותנו. אנטישמי בגלל הנשמה הטובה שלנו. לכן הם, יש להם את השנאה נגד היהודים. אנטישמי, אנטי המשפיעים האלה. כן. אנחנו עם ישראל, זה מה שאומר כאן הרב. אנחנו עם שיש לו אחריות. וכל אחד יש לו אחריות. והוא צריך לדעת שהוא יכול לבנות. זה באלוקים נעשה חיים. לבנות, אבל יכול, מהרסייך ומחריבייך, ממך יצאו גם. יכול באותה מידה גם, חס ושלום להרוס. ואיך בונים? איך האדם בונה את עצמו בצורה נכונה, להיות אדם שלם, שיכול להשפיע ולהיטיב ולהעיר לעולם, זה הקורס שאנחנו לומדים בו כרגע. בוא נראה איך עושים את זה. בסדר? בוא נראה בתוך. כל מה שהם מוסיפים ישראל מעלה, מוסיפים העליונים שלמות לעומתם. אנחנו משפיעים על השמיים עד כדי כך. על אותם אלמנטים רוחניים משפיעים בעולם. אם זה המלאכים, אם זה הגלגלים, זה מושגים רוחניים, לא מושגים. אנחנו משפיעים בכל העולם. והנה, שנבחין חלקי השלמות הראויים לאדם. מהם החלקים שגורמים להיות אדם שלם ואדם טוב? מהם החלקים? בוא נראה. ובפרט לנוחלי תורת השם, דהיינו אלה שלומדים תורה, מה מביא את האדם לשלמות? נמצאים חלוקים לארבעה מחלקות. ארבעה דברים גורמים לאדם להיות שלם. האחד הוא שלמות העבודה בפועל. דהיינו לקיים כל מצוות השם יתברך ולהישמר מכל אשר עזיר. מעשים, הדבר הראשון לעשות רצון השם, והרצון הזה בא לידי ביטוי בתרי"ג מצוות, וכל פרטי הפרטים מתרי"ג המצוות. זה השלמות האחת. יהודי שמקיים מצוות, אומרים תרי"ג מצוות, כנגד רמ"ח איברים ושסה גידים שבאדם, כל מצווה שאתה מקיים ואתה עושה, אתה משלים לא רק את עצמך, גם את העולם שאתה חי בתוכו, עד שהאדם מגיע לשלמות אם הוא עושה את המקסימום שהוא יכול. כן.
זה השור?
מה?
זה השור, המעשים במצוות זה השור?
הראשון היה השור ו... אני רואה שאתה כבר מחבר, נכון. השור חיית עבודה. השור... זה מבטא או מרמז לנו השור על קיום המצוות. אז קודם כל, פני שור, לקיים את המצוות, לעשות מעשים טובים, זה ההשתלמות האחת. ב', הדבר השני שאדם רוצה להשלים את עצמו, הוא שלמות המידות. יש להבדיל בין מעשים ובין מידות, בין מצוות ובין מידות. מה זה מידות? מידות זה מידות טובות, או מידות לא טובות. כמו שהרמב״ם בהלכות דעות שלו, זה הלכות מידות שלו. זאת אומרת, כל אדם יש לו מידות כאלה ואחרות. אין, יש מידות, אבל המידות זה קשת. יש מידות חיוביות, יש מידות שליליות, יש קיצוניות, יש פחות. תיקון המידות. דוגמה, כעס. כעס זה לא מעשה. מה זה כעס? זה מידה. הכעס לפעמים הוא בלב. נכון שהוא יכול להתבטא גם במעשים? עצבות. עצבות זה מידה. היא קיימת באדם. אתה רוצה להיות שלם, תתקן את המידות שלך. איך לתקן את המידות? יש קורס מיוחד, תרשמו במזכירות, קורס שנקרא קורס לתיקון המידות. מישהו מעוניין בקורס הזה? תלמד את מסילת ישרים 1001 פעם, וכל מסילת ישרים בא לתקן את המידות. לספר עבודה תיקון המידות. לכן זה נקרא ישרים, מסילה לישרים, סולל להם לישרים. תלמד מסילת ישרים, תקיים את זה, אחר כך תיכנס לקורס, קורס המיוחד. אבל תיקון המידות. קיום מצוות, תיקון המידות. עכשיו תגיד כנגד מה זה תיקון המידות. אתה התחלת להגיד, כנגד? כנגד אריה, פני אריה. למה זה שור ולמה זה אריה? נראה את זה בהמשך. הרב מסביר את הדבר. דבר השלישי, או סליחה, הוא שלמות המידות ללכת בדרכיו יתברך, אשר על פי דברי חז"ל שאמרו חסידות גדולה מכולם. שזה גם מידה, מידת החסידות. מידת החסד היא הכוללת כל המידות הטובות כולן, שהרי עצם חסידות נגזר מהמילה חסד, כמו שביאר בזה החסיד במסילת ישרים מביא. כל מסילת ישרים, דרך אגב, ספר חשוב מאוד, מי שבאמת רוצה לתקן את המידות שלו. אז רצוי שילמד מסילת ישרים, אבל לא רק פעם אחת, נחזור על זה ונחזור על זה. אז הלב, הלב של מסילת ישרים זה להיות חסיד. לא במושג של חסיד חב"ד או ברסלב או או גור או משהו כזה, להיות חסיד של אלוקים, כמו. דיינו לאהוב את אלוקים, לעשות נחת רוח לבורא וכמו. ושם בענייני החסידות הוא מסביר מה הלב שבלב, נאמר. מה צריכה להיות הכוונה של חסיד באמת? מי זה חסיד באמת? אז הוא אומר, החסיד, מה שעומד לנגד עיניו, זה לא הוא עצמו, החסיד בעצמו. הצדיק חושב על עצמו כל הזמן. הצדיק רוצה שיהיה לו טוב בחיים, רוצה להיות מאושר, רוצה להיות... זה נקרא צדיק. יש אנשים שאוהבים את עצמם. מי כאן אוהב את עצמו? לגיטימי. בסדר? אתה חושב על עצמך לפעמים?
כן.
או כל הזמן?
לפעמים.
לפעמים, יפה מאוד. כבר כמעט חסים. אני לא חושב על... אם אין אני לי...
מילי.
חושב על עצמו. אבל זה נקרא צדיק. הצדיק עובד את עצמו. שם לנוכח עיניו, אני רוצה להסתכל במראה ולראות אותי מאושר. ויפה. ונחמד. לגיטימי או לא לגיטימי?
לגיטימי.
לכן כתוב שאסור להסתכל במראה. יש חסידים כאלה שלא מסתכלים במראה. תעבוד את אלוקים, לא את עצמך. אתה מסוגל? לא, אתה עבוד את עצמך, בסדר. אם אין אני למי לי. אבל כשאני לעצמי...
מה אני?
החסיד, כך אומר בעל מסילת ישרים, זה אדם שמה שמעניין אותו זה כבוד השם בעולם. לא העניין הפרטי שלו. שיתגדל ויתגלה כבוד השם בעולם. כבוד השם זה רצון השם, אור השם בעולם. שיתקדש שם שמיים בעולם. זה עניינו של... קוראים לזה בלשון המודרנית אידיאליסט. מישהו שמע פעם את המילה אידיאליסט? איפה שמעת את זה? אה? שמה שמעת את המילה? אידיאליסט. כללי, אדם כללי. אדם שאכפת לו מכולם. אדם שמוכן למסור את חייו למען הכלל. חסד זה לתת, לתת, לתת. הוא רוצה לתת, לתת, לתת. זה כבר נקרא חסיד. שם במסעה שלנו אומר, קודם כל ברמה האישית, הוא רוצה לשמש דוגמה אישית. הוא רוצה שיתקדש שם שמיים על ידי ההתנהגות שלו, העמידות שלו, שיגידו, תראו איזה בן אדם זה. הוא מתנהג, הוא הולך בדרך האלוקים, והתקדש שם שמיים על ידם. אבל יותר מזה הוא אומר, החסיד האמיתי יודע שכבוד השם מתגלה לא רק דרך הפרט, אלא בעיקר דרך הכלל, דרך עם ישראל. והוא כל הזמן היהודי הזה אכפת לו מכבודו של עם ישראל. כי כבוד האלוקים בגדול מתגלה דרך האומה, לא דרך הפרט. קידוש השם הפרטי זה חשוב, אבל קידוש השם העולמי הגדול מתגלה על ידי תחיית עם ישראל, תקומת עם ישראל, בניין בית המקדש, קיבוץ גלויות, מדינת ישראל, כל הדברים האלה מתגלה כבוד השם דרכנו, בין שמודעים לזה, בין ש... ולכן החסיד כל הזמן מצטער על הגלות ומתפלל על הגאולה, על מנת שיתגדל כבוד השם בעולם. זה נקרא חסיד. וזה תיקון המידות, אי אפשר להגיע למדרגה הזאת, אם אדם הוא אינטרסנט, אגואיסט, חושב על עצמו וכל זה. מתוך שלא נשמע בסוף, בא לשמע מדרגת החסיד. החסיד זה שיא תיקון המידות, כן. זה המסילת ישרים. הדבר השני אמרנו מה זה? תיקון המידות, נכון? הדבר השלישי, הגימל, הוא שלמות ידיעת התורה הנגלית. דיינו, ההלכות, התנ"ך, הדברים הכתובים בתורה, התורה שבעל פה, תורה שבכתב, בכל פרטיהם, שעל ידי זה ידע לקיים כל המצוות כולן. גם ישלים את נפשו בקישוטי מושכלות התורה. אז תורה אמרנו, אתה תשלים, אמרנו, יש לנו כבר שור, זה כנגד מי?
מצוות.
אריה כנגד מי?
מידות.
למה נראה את זה בהמשך? תורה כנגד מי?
נשר.
כנגד מי?
נשר.
נשר, יפה מאוד. נשר. הנשר מבטא את הלימוד תורה. הדבר השלישי שאדם משתלם בו, זה לימוד התורה. שהלימוד התורה, יש בו כמה פנים, כמה צדדים נאמר כך. דבר ראשון, מה לעשות? הלכות. איך להתנהג? איך לשמור שבת? איך להתפלל? כשרות? בין אדם לחברו? בין אדם למקום? כל הדברים האלה. זה דבר ראשון. לעשות רצון השם, תלמוד תורה כנגד כולם, על ידי לימוד תורה, האדם יודע מה לעשות. אז זה כנגד הנשק. אז מי שרוצה להיות שלם, הוא צריך לעשות שלושה דברים, מה זה? לקיים מצוות, לתקן את המידות, ומה לעשות?
ללמוד.
ללמוד מה?
תורה.
ללמוד תורה. בסדר? קורס משרד העבודה. זה מסובך דרך אגב. אני שואל לכם, זה מסובך? וכאן, כל אחד יכול לעשות את זה. אבל לגבי לימוד התורה, בוא נראה, יש כאן כמה צדדים, בוא נראה. נמצא שיש בכלל ידיעת התורה שני פנים. האחד לצד מטה. דהיינו, לצד המעשה, אתה לומד הלכה למעשה. אבל מצד שני, לימוד התורה גם מרומם אותך, מעלה אותך. מבחינת השגה רוחנית, מבחינת הבנה של דברים רוחניים, דברים נעלים. לימוד התורה יש שני צדדים. מצד אחד הוא משלים את עולם המעשה שלך. מצד שני הוא מאיר את נשמתך, הוא מעלה אותך למעלה. כמו מה? כמו הנשר. הנשר יכול לעוף למעלה. יש לו רגליים למטה. גם נוחת למטה לרצפה. לכן הנשר הוא מבטא את לימוד התורה. שמצד אחד מרומם אותנו, מצד שני הוא מחובר לעולם הארצי, ממשי שאנחנו חיים בתוכו. שהיא שקולה ככל המצוות המעשיות ומביאות לכולם. אז זה פן אחד של התורה. והשני, שהיא פועלת פעולת ציור המושכלות האמיתיות בנפש, היא גורמת לאדם להיות יותר משכיל. אדם שלומד תורה הוא יותר חכם. איזה הוא חכם? הלומד. הלומד. הלומד מכל אדם. ככה בפרקי אבות כתוב. ודאי שלומד מתורה הוא נעשה חכם. אדם לא יכול להיות משכיל אם הוא לא לומד. זה א' ב' של חיים. דבר ראשון צריך
ללמוד.
לנו היום במובן מאליו שיש חינוך יסודי חובה ותיכון ולומדים ולומדים ולומדים. אבל זה דבר מודרני. לפני 100-200 שנה מי למד? מעטים מאוד למדו. רוב האנושות היו אנלפבטים. לא ידעו לקרוא ולכתוב, פשוט. אפילו חתימה על צ'ק, לא היה, לא היה צ'קים, אבל לא יחדו לכתוב משמר. היום זה נחלת האנושות. השכלה זה א' ב'. אפילו מדינות פרימיטיביות דואגות שיהיה בתי ספר שילמדו לקרוא ולכתוב השכלה. זה אני אומר בכל, אותו דבר בקודש. התורה לא רק מלמד אותנו מה לעשות, אלא גורמת לנו להיות יותר חכמים, להשכיל אותנו, לרומם אותנו. שהיא פועלת פעולת ציור המושכלות האמיתיות בנפש, שהיא שלמות הנפש. שהרי משפטי השם יתברך אמת, וכשהם מצטיירים בנפש היא מתאתרת ומסיפה כבוד וקדושה. איכן, יש לנו שלושה דברים שמשלימים את האדם. מה הם? מצוות, מידות, לימוד תורה. אבל יש עוד דבר. דלת משמרות אהבה הלילה. יש מי שאומר שלוש משמרות אהבה הלילה. מספיק. זה ההשתלמות שלנו. אבל ישנה עוד קומה שהאדם יכול להגיע וצריך להגיע לקומה הרביעית. ארבע משמרות אהבה. בוא נראה את המשמרת הרביעית, אבל אל תיבהלו, אני מבקש. אם תראו שגבוה עליכם המשמרת הרביעית, תגידו אנחנו הולכים לפי שיטה של שלוש משמרות. בוא נראה מהי המדרגה לאלה ולאלה שאדם יכול להגיע אליה. אם הוא רוצה רק, הוא יכול להגיע אליה. בוא נראה. עדלית. הוא החותם והתכלית של כל שלוש המעלות הקדומות. דהיינו מצוות, מידות ותורה. זה החותם, דהיינו זה הסיכום. זאת היא התוצאה הסופית. של שלושת התיקונים האלה. ולא רק החותם, אלא הפרי היוצא מהם. זאת אומרת, אם האדם משתלם בשלושת הדברים הקודמים, בסוף יכתוף פרי מתוק. דבר מיוחד. מהו הפרי הזה? בוא נראה. שהוא לדעת את השם יתברך. סוד השם למי?
יראה.
להתקרב לאלוקים, באמת, לא לחיות חיים של ריחוק מאלוקים, אלא של קרבת אלוקים. כדי להגיע לאהבתו ויראת רוממותו של הקדוש ברוך הוא. יש מה שנקרא אהבת אלוקים. מישהו כאן יצא לו לאהוב את אלוקים במקרה? אני שואל שאלה, מה אתם מסתובבים? מי יצא לו לאהוב? כן, איך זה?
כל עם ישראל אוהב את אלוקים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך.
ידידיה, כל הכל, אתה ממש צדיק גדול, מלמד זכות על עם ישראל. מישהו יצא לו פעם לאהוב בכלל, פעם בחיים שלו כאן משהו? לא, יש כאלה שאף פעם לא אהבו בחיים שלהם. לא אהבו אותם, הם לא אהבו אחרים. אהבה זה מדרגה בחיים. זה צריך לדעת. סתם, כל אהבה זה מדרגה בחיים. אהבת אישה, אהבת משפחה, אהבת מולדת. אתה אוהב משהו, זה חיים לגמרי אחרים. אני אתן לכם דוגמה סתם מילדים. יש מה שנקרא לפעמים, ילדים אוהבים לשחק כדורסל או כדורגל. מישהו היה כאן ילד פעם? מי אוהב לשחק כדורסל או כדורגל? אתה? אתה. כל הזמן זה בראש שלך שהיית ילד, נכון? גם עכשיו? אתה רואה כיף, חיים לגמרי אחרים, אני אשחק. אני זוכר כשהייתי ילד אספתי בולים, הייתי משוגע לבולים. קם בבוקר, בולים, הולך לישון, בולים, כל היום בולים, 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 בולים. כל בן אדם, אולי יש לך בולים, אולי יש לך מטפות, בולים, 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 בולים. זה היה הובי שלי, הובי מלשון אהבה. זה המרון שלי, כל הזמן. אהבה זה לא סתם. שאתה נדבק למשהו, אתה אוהב אותו, וזה מלווה אותך כל החיים, מרצון. אתה נשאב לזה, חולי אהבה. זה נקרא אהבה. אם אתם לא יודעים את זה, תרשמו במשרד, יש כאן קורס מיוחד לאהבה, אם אתם מעוניינים. כן, בבקשה.
סליחה, אני לא יודע כמה זה שייך. קשה לי לראות חילוניים שאומרים שלא מוכנים לחזור לסיפור עוד פעם מעלה. מיום הלידה.
לא הבנתי את ה...
אתה שואל חילוני, אתה מוכן בגילי 60, 70, צעיר יותר.
להיות ילד.
הוא לא מוכן לחזור עוד פעם על הסיפור. זה היה לו קשה מדי.
כל החיים. אבל תראה, מצד האמת, התקופה הכי יפה בחיים זה הילדות. זה האמת. זה ילד. אתה, איך אומרים? יש לך את האהבות שלך, אוהבים אותך, אם אוהבים אותך, כל הדברים. אתה טהור, ילד הוא טהור, יש בו טהרה, אין בו את כל הקליפות וכל הדברים.
הוא לא יודע למה הוא הולך, אז יש לו
טהרה. בוא נהיה אופטימיים בדבר הזה. יש כאלה שהם ילדים כל החיים. אוהבים כל החיים. ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. אומרת המשנה, מה זה בכל מאודיך? בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, בין מידת הדין, בין מידת החסד, הווה מודה לו מאוד מאוד. והציווי הזה הוא לא הציווי, זה אפשרות. זה חיים לגמרי אחרים שאדם מודה על כל דבר ודבר. זה מה שהקולים האחרים בקריאת שמע. אהבת. בכל מידה ומידה שהוא מודה לך. בכל מצב, תואב את כל המצבים שלך. למה אתה אוהב את אלוקיך? הכל מאלוקים והכל לטובה. אם אתה מגיע למדרגה הזאת, אשריך מטוב חלקך. אפילו כשהוא מסתיר את פניו ממך, אתה אומר, ריבונו של עולם, אתה אוהב אותי. זה שאתה מסתיר את פניך ממני, זה לטובתי. בסך הכל אתה עושה לי איזה סדרת חינוך קטנה. נאמר, מגבש אותי, מלמד אותי. דוגמה. למה אני אומר את הדבר הזה? הרב אומר שהקיום מצוות, תיקון מידות, לימוד תורה, מביאה את האדם לאהבת הבורא. שזה השיא שלנו. ליראת הרוממות, לאהבת הבורא. לזה אנחנו משתוקקים. שלא נהיה רובוטים. שלא נקיים מצוות באופן אוטומטי. שלא נלמד תורה מתוך איזו אנרציה. שלא נתקן את המידות בגלל שאין לנו ברירה או משהו כזה. שנאהב את החיים שלנו. שנאהב את העולם שלנו, העולם של הקדוש ברוך הוא. הוא צודק הרב או לא? מה אתם אומרים? הוא צודק. כל המהלך של תיקון, ההשתלמות של האדם, בסך הכל להגיע למידה של אהבה, אהבת השם ויראת הרוממות, שהיא מתבטאת אהבת השם ואהבת הבריאות, ואהבת האישה שלך, ואהבת הילדים שלך, ואהבת העם שלך, ואהבת הטבע, ואהבת הבריאה. זה מובן הדבר. זה הדבר הרביעי. אמרתי, מצד אחד, זה הכי חשוב, אבל זה לא פשוט להגיע לזה. אתה לא יכול להגיד, אני אוהב את כולם, כשהמידות מקולקלות, והמעשים מקולקלים, ותורה אין. זאת אומרת, אתה בונה את הקומה, העליונה, אסמך הקומות התחתונות, אתה לא יכול לבנות קומה באוויר. יש כאלה אומרים, דת האהבה, הנצרות, קוראים לה דת האהבה. הכל אוהבים. אבל זה מילים. זה צריך לבוא אהבה כתוצאה מהבנייה האישית שלך. שהיא, כתוש את הדברים האלה. זה מובן נאחל לעצמנו שנבנה את עצמנו ונגיע לסוף באמת לאהבת הבורא, לאהבת הבריאות וליראת שמיים. זה נקרא סוד השם למי?
לירא.
מישהו באמת ירא שמיים.